ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. והיום נדדתי לתל אביב בשעת בוקר מוקדמת, אתה יודע, אני בחיים לא קובע פגישות לפני השעה 11 בתל אביב כדי לא לעמוד בפקקים, אני גם משתדל להגיע ברכבת, אתה יודע, או בשאטל, אבל היום המטרה הייתה חשובה. ואני מתארח אצל השמאי אוהד דנוס, שהוא גם חבר, והכרנו במסגרת ערוץ הכנסת, שם נפגשנו כמה פעמים, אבל גם שמרנו על קשר. והצלחתי לגרום לזה שהוא יפנה אליי את הזמן היקר שלו.
כימיה, גם יש
כימיה. זה א' ב' אחרת שום דבר לא עובד. ואנחנו רואים את הכימיה, אני כבר יושב פה כל כך הרבה זמן, שתינו קפה ודיברנו כולל על דיאטות. אז תודה אוהד דנוס שאתה מארח אותי.
תודה לך, כבוד לי.
ואתה יודע, אנחנו מרגישים, אתה יודע, זה כמו עם כל הסלבים, אנחנו פוגש איזה שחקן או פוגש איזה שדרן, אנחנו מרגישים להגיד לו שלום, בגלל שאנחנו כל היום רואים אותך ואותם בטלוויזיה, אז אני מרגיש כאילו אנחנו שומרים על קשר ככה, למרות שאנחנו מדי פעם גם מדברים בטלפון. אז בוא, למי שלא מכיר מי זה אוהד דנוס, לא מאמין שיש מישהו בתחום שלא מכיר, תן בכמה מילים מי זה אוהד דנוס, מה הרקע, מה המשרד, מה הכל. ומאוד אני רוצה לדבר איתך על הרבה נושאים, כן? אבל בעיקר חשוב לי לעשות פודקאסט שהוא חריג, שהוא לא מדבר על נושא ספציפי, אלא שנדבר על השוק נדלן בישראל, ננגיש את מה שקורה, ונעשה קצת סדר לאנשים שהם מבולבלים. אז מי זה אוהד דנוס?
בהחלט. אז אני שמאי מקרקעין. למעשה אני בן של שמאי, אבא שלי הוא מוותיקי השמאים בארץ. וכמו שיש בכל משפחה את הילד של אמא, את הילד של אבא, אז אני הייתי הילד של אבא, ועובד במשרד שמיים, שזה אולי הנשק הסודי שלי מגיל 12, בחופשים, בחופש הגדול, בחופשים של החגים, הייתי בא לעבוד. ידעתי שכשאני הולך ללימודי תואר אקדמיים, אז אני אהיה שמי בסוף, זאת אומרת, הכל היה בכיוון הזה, והמשכתי לעבוד גם בזמן הלימודים. שמאי עושה עבודה בשלב מסוים מתחיל משנת 95 באיזשהו שלב מתחיל גם בפעילות ציבורית. ראיתי שיש פער מאוד גדול בין החשיבות של המקצוע והמעמד שלו והמקצועיות של השמאים, עם כל הכבוד לכל בעלי התפקידים האחרים בתחום הנדלן, לבין גם התמורה של השמאים וגם המעמד שלהם. ובאת העניין הזה חשבתי שצריך לתקן, ואני מניח שעשינו את זה. אני חושב שגולת הכותרת שלי בתור יושב ראש לשכה היה העובדה שהייתי קידמתי את תקן 21, ולמעשה יצרנו או פירקנו את חומת החשדנות של בין דיירים.
בוא תסביר לנו קצת מה זה תקן 21.
תקן 21 זה תקן התחדשות עירונית, והוא למעשה תקנן את צורת העבודה, יצר שקיפות, מקצועיות, הבנה של איך בונים תחשיב כלכלי לתוכנית התחדשות עירונית, והמטרה העיקרית שלו הייתה לפרק את חומת החשדנות במשולש של ועדה מקומית, דיירים ויזם, שכל אחד לא סומך על השני. כל אחד חושב שהשני בא לעשות עליו סיבוב, ולכן את הדבר הזה צריך לסדר. אז אנחנו בהחלט עשינו את זה, ומאז אנחנו רואים גם יותר התחדשות עירונית וגם יותר שמיים בהתחדשות עירונית. בשנים האחרונות אני מקדיש את מרצי בפעילות הציבורית הפרטית שלי לעניין הסקירה הרבעונית שאני עורך למחירי הדיור בשיטת השמאי הממשלתי, וגם סקירה חצי שנתית לבחירי הסחירות.
שאיפה אנשים יכולים לראות את זה?
שתי הסקירות נמצאות באתר שלנו, www.danus.co.il.
אנחנו נרשום את זה באתר ונכוון את האנשים?
כן, הם בהחלט, הם חינמיות, אין פרסומות, אין כלום, אפשר להוריד את זה כ-PDF או להשתמש בזה. אני יודע שלא מעט גורמים מקצועיים בענף עושים בזה שימוש, כי לצערי הלמ"ס עושה את העבודה לא טוב, היא ניסתה גם לייצר איזו סקירה פר יישוב, אבל היא עושה את זה בצורה גמלונית ולא מקצועית מבחינה נדלנית, ולכן יש המון עיוותים בחומרים שלה. אני חושב שהסקירה הזאת היא טובה ונכונה, והיא נותנת איזה מושג על מה קורה ב-16 יישובים במרכז אזורי הביקוש.
איך בחרת את היישובים האלה?
אז זהו, אני לא בחרתי אותם. זה יישובים שהמשכתי את מה שהשמאי הממשלתי הראשי עושה. אני לא מחליף אותם. ראשי ערים פנו אליי, אמרו לי, למה אנחנו לא בפנים? אמרתי להם, רבותיי, אם אני אשנה, יגידו שבסוף הרי יש גם ממוצע ארצי, יגידו שאני מנסה להשפיע על הממוצע הארצי, כי יש ערים שהתחזקו למשל מבחינת כמות העסקאות, כמו רמת גן למשל, אז הן בהחלט היו ראויות להיכנס, הלמ"ס הכניסה אותם לסקירות שלה, ופשוט עשתה את זה לא טוב, ובסוף אנחנו רוצים לשמור על איזושהי אחידות, כי אתה, כשאתה עושה השוואה של הנתונים, למשל לעשור אחורנית, אז רצוי שיהיה לך את אותם יישובים להשוות אליהם.
כן, כל הזמן.
ולא ללכת למקומות אחרים. אז בעניין הזה אני חושב שראיית שוק כוללת היא דבר מאוד חשוב, וגם לבדוק מה קורה ביישוב שלך או ביישוב סמוך, שבו הביקוש הוא די דומה. כי צריך להבין, אין לנו שוק, אין לנו הרי שוק נדלן אחד. הרוכשים של הדירות בחיפה הם לא רוכשי הדירות בבאר שבע, והם לא רוכשי הדירות בצפת. זה אוכלוסיות שונות.
שזה אחת הטעויות, דרך אגב, שאתה שומע, כן? וזה אני שמח שאחד כמוך מפרשן לנו את זה, והרי אתה סוג של פרשן בטלוויזיה. זה שאומרים, שוק הנדלן עלה.
כן.
שוק הנדלן, אין דבר כזה.
נכון.
אין מוצר כזה.
אין דבר כזה. אין דבר כזה.
זה יכול להיות שבשוק אחד, במקום אחד, בעיר אחת, אתה יודע מה, לא בעיר. בשכונה בעיר יעלה, ובשכונה לידה ירד, ובעיר אחרת בכלל זה משהו אחר או יקפה.
אני נמצא עכשיו, אני מלווה כמה עסקאות עכשיו, ואתה רואה שזה במקומות ש... אתה יודע, יש דיבור עכשיו, הריבית, זה, כל מיני דברים שהמשקיעים, והמחירים שם רותחים, והמוכרי הדירה כל פעם באים אליי עם הצעה יותר גבוהה שהם קיבלו, ואתה אומר, הנה, איך זה קשור לשוק הדבר הזה? זאת אומרת, הנה, יש מתנהל פה איזשהו מיקרו-קוסמוס, בתוך השוק הזה של כמות עסקאות שיורדת, וכל מיני דברים שלכאורה מתרחשים עכשיו.
נדבר על זה.
כן? ואז אתה מבין שבסוף, בסוף, מה שמעניין זה מה קורה ברחוב שלך, לפעמים מה שמעניין זה מה קורה בצד שלך ברחוב שלך.
נכון.
כי בצד השני יש עולם תוכן אחר לגמרי, עם שחקנים אחרים ועם דברים אחרים. ולכן הדברים האלה זה מאוד מאוד חשוב להבין. אני שמתי לב שכמה שאנחנו לא מזכירים את זה, האנשים נוטים לשכוח את הדבר הזה, כי הרבה יותר פשוט להתחבר לאיזה... משהו כללי, מספר כללי. הנה, שוק הנדלן יורד, אז בוא נלך עכשיו למתווך המקומי, ונגיד לו, הנה, שוק הנדלן ירד.
אני חייב לספר לך משהו. כשאני התחלתי ללמד לפני 17 שנים, אתה יודע, הייתי בחור, דרך אגב, כמו שאתה רואה אותי עכשיו, גיבור כזה, ופגשת אותי בטלוויזיה, הייתי חסר ביטחון, ולא הייתי מסוגל, היה לי פחד קהל.
אוקיי.
ורציתי להיכנס לזה, הלכתי לשמוע הרצאות. קצת להיכנס, להבין. איך להרצות נכון, רציתי ללמוד, אתה יודע, אנחנו אנשים שאוהבים ללמוד.
כן.
למרות שהייתי כבר עם תואר והכל, אבל עדיין. ונכנסתי לאיזו הרצאה של מרצה, שוק הנדלן, שכתבה נוסחה שלא הייתה מבאשת פרופסור למתמטיקה על הלוח, ואמרה, ככה אנחנו מחשבים בכל הארץ מחירי דירות. שזה בגדול, אנחנו מוצאים את המחיר אמצע של הבית, X, ומזה אנחנו גוזרים בהפחתה ובהעלאה, ואנחנו יודעים את כל המחירים, ואני הזדעזעתי. אני הזדעזעתי, אבל מה? זה היה מאוד פופוליסטי, זה היה יפה, זה היה נראה, איזה מקצועיות. ואז בעצם הבנתי שאין מוצר, אין מחיר שאתה יכול, אפילו את השמאי הכי גדול בעולם, ודרך אגב, זה מה שרצו לעשות בחוק דירה שלישית, כן? אבל שאתה יכול להגיד שיש מקדם אחד, שהוא נכון לחיפה, לבאר שבע, ואתה יודע, אנחנו פה בכיכר המדינה, לצד אחד של כיכר המדינה, ולצד השני, ולרחוב ליד.
נכון.
אז בוא, חשוב לי מאוד, בוא נתחיל לדבר מה קורה בארץ. המדינה שלנו, אנשים שומעים כל היום, מחירים הולכים לרדת, מחירים הולכים לעלות, אנחנו שומעים שאין עסקאות היום. מה קורה היום בארץ?
תראה, המצב פה הוא מאוד מעניין. אני חושב בסוף, אם אני צריך כאילו לרדת שורה תחתונה, שאנחנו נמצאים בעוד מדרגה. הרי שוק הנדלן עולה במדרגות, הוא לא עולה ליניארית, ופעם במספר שנים יש לך איזושהי עצירה. העצירה הזאת היא מפומפמת על ידי גורמים ממשלתיים, כי היא עושה טוב לתקופת זמן מסוימת, לצערי בדרך כלל אחרי זה היא מכה בנו בפנים עוד פעם. יש גורמים שונים שפועלים בשוק הנדל"ן, גורמים מקרו-כלכליים, גורמים מיקרו-כלכליים, התנהגויות שוק, יש הרבה מאוד מרכיבים שקובעים לאן ילך השוק. אף אחד למשל לא ידע לחזות לפני הקורונה, מה יעשה? אני בזמנו התבטאתי, אמרתי, יש חלון זמן קצר וצר וקצר לאיזושהי התמתנות של המחירים, הוא באמת היה, הוא נמשך פחות זמן ממה שחשבתי, ואז מה שקרה זה שהיו אולטרה עליות, עליות הרבה יותר גבוהות. אני חושב שהשאלה המקדמית שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, לפני הכל, כשאנחנו מנתחים את שוק הנדלן הישראלי, זה מי יש לו אינטרס להוריד את מחירי הדיור, אם בכלל. אז בוא נדבר קצת מספרים בשביל שאנשים יבינו. בערך 67% מאזרחי ישראל הם בעלים בדירות שהם חיים בהם, אוקיי?
67%.
כן, משהו כזה. אתה יודע, בוא, אני אגיד לך עוד סוד, אני אגלה למאזינים, לצופים שלנו, אף אחד לא, אין לו באמת את כל הנתונים עד הסוף.
זה אני יודע. שזה אני מופתע שאתה נותן לי את הנתון הזה.
אבל על זה מדברים 66%, 67%. זה בעלי הדירות, אבל מה? אנחנו בקירוב בסביבות 100% החזקה, כי מי מחזיק ביתרת ה-33%, בוא נוריד 3-6% לדיור ציבורי, שזה החזקות של המדינה, אז אנחנו מדברים על כל היתרה, זה אנשים ברי מזל שיש להם יותר מדירה אחת, והם כנראה מזכירים אותה, יש גם אולי איזה 5% תושבים זרים שמחזיקים דירות, דירות רפאים, אבל זה בדרך כלל
ייחוד אצלי בעיר.
בקצה הסקאלה, זאת אומרת, זה דירות יוקרה, הם באים אליהם פעם בשנה, זה גם אנשים שהסברתי, המשקיעים בישראל, המשקיעים הזרים זה יהודים, אז בעיקרון לפי חוק השבות אין להם בעל לקבל אזרחות פה בדקה, ובאותו רגע הם, כל המיסויים שחושבים להטיל עליהם וכל הדברים האחרים, הם עוקפים את הכל. גם הדירה שלהם כבר לא תוכל להיות מוגדרת כדירת רפאים, כי בסוף בסוף זה דירה של אזרח ישראלי ובזכותו לא לגור בה, אוקיי? זכותי גם לסגור דירה. אז זה לא כמו בחול שאתה בפורטוגל, בארצות הברית, שאתה יש משקיעים זרים, אז הם זרים באמת. הם לא יהודים והם זרים באמת. אז גם את זה צריך לקחת בחשבון. אז מבחינה ציבורית, אם אני פוליטיקאי, אין איזה עניין, הרי תחשוב, כשהמחירים עלו בעשור האחרון ב-10%, שעלו בעשור האחרון במעל 60-70% בממוצע, כן? למדינת ישראל כולו.
הרגת אותי מ-10% לשנייה.
לא, כן. שהם עלו בסביבות 60-70% בממוצע לכל שטחי המדינה, אז תחושת העושר הפנימית של כולנו השתפרה. היא לא ירדה, מדד צביעות הרצון עלה. זאת אומרת, מצד אחד בחינו שמחירי הדירות עולים, אי אפשר לקנות דירות לילדים.
אבל אנחנו שווים יותר. קשה,
אבל אנחנו שווים יותר, כולנו נהיינו מיליונרים.
רק אנשים שוכחים שהם ישנים במיטה, אין משמעות לזה אם המיטה שווה מיליון שקל או חצי
אז
מיליון.
אז לדעתי יש לזה המון משמעות, כי מחר אתה יכול לממש ולשים את הכסף בבנק, ואז אתה יכול
לא,
להיות,
לא
גם בהגדרה, by definition, אתה יכול להפוך למיליונר. ואם אתה בודק מחירי נדלן באירופה, מערב אירופה, אני לא מדבר על מרכז לונדון או מרכז פריז, אבל אם אני מדבר על פורטוגל, אם אני מדבר על פולין, אם אני מדבר על עוד מדינות, איטליה אפילו, אז אתה יכול לקנות נכסי נדלן משובחים במספרים שאתה מוכר פה דירות 2-3 חדרים באיזה שכונה, דירה שבורה באיזה שכונה חלשה, אוקיי?
כן.
בעיבורה של העיר או משהו, אתה מבין? אז יש לנו בעניין הזה, צריך לקחת בחשבון שהציבור הישראלי ככללותו, כשהוא רוצה לקנות דירות לילדים, אז הוא לא מרוצה, אבל כשהוא מוכר את הדירה שלו, הוא מרוצה מאוד. אוקיי? הוא מקבל הרבה מאוד כסף, הבנקים רגועים.
זה בתנאי שהוא לא רוצה לעשות השבחה לעצמו, שהוא רוצה כן. לעשות שיפור דיור.
כן, עכשיו אנחנו נעבור לממשלה. הממשלה יש בה שני סוגים, הרי מנהלים אותה פוליטיקאים, אבל הפקידות היא זו שבאמת עושה את העבודה היומיומית. אז הפקידות, בוא נגיד שהמאזנים מאוזנים ושכסף נכנס מהנדלן, זה טוב לה. אז אין לה עניין שמחירי הדירות ירדו. היא צריכה לגבות מיסי נדלן, אנחנו בגביית C השנה.
אנחנו יודעים מטורפת. שלנדלן יש תרומה גדולה בתיקון הגרעון שהיה. למיסוי שהיה מנדלן.
בהחלט. זה ממש...
ולמחירת הקרקעות.
ברמה של עוזר. כן, אבל מחירת הקרקעות זה הולך לכיסוי החוב החיצוני של ישראל, בעוד שמיסוי נדלן נכנס לתקציב, והוא באמת משפיע על השוטף. והוא מאפשר למדינה לבצע משימות אחרות שלה בצורה טובה יותר, וכמו שהמכוניות היא אבן חולבת, גם הדירות הן אבן חולבת, ולכן הפקידות אין לה בעיה עם זה שהמחירים עולים, למעט העובדה שמי שמנהל, מי שהפקידים האלה הם גם קונים פה דירות, אז אם יש להם הם מרוצים, ואם אין להם הם לא מרוצים. אם יש להם הם מרוצים פעמיים, גם הם מאוזנים, וגם יש להם דירה כבר, אז הם גם יתעשרו. הפוליטיקאים, אז גם כאן צריך לחשוב למה, כי מי שאמון על התחום, שזה בית קברות פוליטי, ראינו מה קרה לכחלון שבאמת נתן מתנות מעל ומעבר, הוא היה אמור לא לעבור את אחוז החסימה, למרות כל המתנות שהוא חילק בנדלן.
הוא לא חילק מתנות, הוא עשה צעדים, אני לא קורא לזה מתנות, הוא עשה צעדים פופוליסטיים,
כן.
לא חכמים. מה מתנות? זה שהוא עשה לנו את השמונה
הוא
העלה, אחוז?
הוא העלה למשל את שכר החיילים. הוא עשה את ה-8%, הוא דיבר על מיסוי דירה שלישית, וגם זה נתן איזה ברקס לשוק לתקופה מסוימת.
ספר לי.
מה שאתה חתום.
העתירה היא על שמי.
העתירה שלך.
לא שלי, על שמי.
ומה שאומרים, אומרים על זה שאתה באמת הרמת את הדגל וכל הכבוד בעניין הזה, כי זה גם היה לא חכם, ובאמת בגץ עשה פה משהו שהוא מדהים גם מבחינת תקדימית עבורו.
אנחנו יכולים להודות לזיו ארנסטי ולאייל באום, שני עורכי הדין המוכשרים של לקחו אותי בתור הפרונט שלהם, ודאגתי לעותרים, וגם עשיתי הרבה רעש ציבורי.
כן.
הופעתי אז לא פחות ממך בכל הערוצים, וכדי להגיד, לצעוק כן. את הזעקה הזאת, שזה היה טעות נוראית, וזה גם אנחנו יודעים, כמה זה פגע בשוק.
נכון, פגע בשוק, אבל עוד פעם פגיעה מקומית, אבל בסוף בסוף, כשאתה מסתכל על זה, אז באמת רוב, מרבית הפוליטיקאים, אין להם עניין שמישהו אחר יצליח. לא צריך להיות,
מסתכלים בקרוב
יודע, לא צריך להיות ביבי נתניהו בשביל להבין שלתת את שוק הנדלן בידיים של מישהו, אתה בעצם קובר אותו. ויאיר לפיד, ראש הממשלה דהיום, לא כל כך הצליח שם, אחריו גם כך לא כל כך הצליח, זאת אומרת, מה זה לא הצליח? החשבון שלהם היה פשוט, כמה שאני מפנק יותר אנשים, זה יותר אנשים שיצביעו לי. בסוף, בסוף צריך לזכור תמיד שאולי הבחירות האלה זה ישתנה, אבל אני לא בטוח. אבל בסוף צריך לזכור שבסוף אנשים מצביעים על רקע ביטחוני. הם לא מצביעים על רקע כלכלי. אנחנו עדיין לא שווייץ.
לא, אבל זוכרים לך פעולות שעשית, ובגלל זה אנחנו רואים שאחד הדברים, אתה רואה את ליברמן, אתה רואה את כולם, אתה רואה את כל שרי האוצר, עושים צעדים של למצוא חן בני העם. הם אומרים, אנחנו מעלים את ה-8%, ושהרבה אנשים אין להם דירה, אז בואו נתקע את המשקיעים.
כן, אבל אתה יודע.
אבל בואו נגיד מה זה עושה.
לא רק זה, אתה גם על, 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 על אותו, על אותו משקל, קודם כל אף אחד לא מרגיש את זה. זאת אומרת, אם אני מחוסר דיור ואני קונה דירה, אני לא מרגיש את זה שמישהו אחר משלם 8%. אותו אחד שמשלם 8%.
ההרגשה שלך זה שכאילו עצרו את המתחרה שלך שקונה את הדירות שאתה צריך לקנות. זה בעצם, שזה הם עושים, אני ראיתי,
אבל זה לא מוחשי, לא רואים את זה.
תקשיב, שאני, שעלה חוק דירה שלישית והשם שלי עלה בבגץ, אני הפכתי להיות מטרה. הפכתי להיות מטרה של כל אלה שמחוסרי דיור, כל כן. האתרים בפייסבוק כן, והכל. כן. ולקח לי זמן לשכנע אותם, שגם אני לא רואה, גם לי יש ילדים שאני רוצה שיקנו דירות, ואני לא זה שמתלהב מזה שהמחירים עולים, אלא אני בעד הציבור. כן. ואז הם התחילו לשמור עליי. אבל מה שהבנתי, שכל הצעדים האלה, זה צעדים שנתנו להם להרגיש,
לסתכן.
שיש מישהו שדואג לעם.
כן, כן. אז הם מנסים, אבל הם עושים הרבה טעויות בדרך, הם גם לא מבינים את תופעות הלוואי של מה שהם עושים, שזה, אתה יודע, זה כל אם בישראל שיש לה ילד שבועיים, היא הולכת אותו לרופא כי הוא לא מרגיש טוב, אז הוא נותן לו איזה טיפול, ואז ישר שואלת אם יש תופעות לוואי. הפוליטיקאים, תופעות לוואי לא מעניינות אותם. זאת אומרת, אתם תמסו את המשקיעים יותר, תדירו את רגליהם מהשוק, 5,000 איש עכשיו מכרו דירות, דירות משקיעים, יצאו לשוק, יש גירעון כאילו מבחינת רכישות לעומת מחירות. זה אומר שמחירי הסחירות באותם מקומות שה-5,000 דירות האלה נתפסו על ידי משתמשים סופיים, כן? אמור לעלות, כי יש פחות מאגר דירות בדירות להשכרה. עכשיו, אני לא אומר שצעד כזה של מיסוי משקיעים או מס על מזכירי דירות, מס יותר גבוה, שאגב, הרי זה לא שמקבלי ההחלטות פעם היו פחות חכמים. הם בכוונה לא מיסו את שוק הנדלן, כי הם הבינו שבחוקי הכלכלה, כשאתה מטיל מס, אז הוא מתחלק במקרה הטוב חצי-חצי, בין המזכיר לסוחר. במקומות רבים זה יגולגל הכל על הסוחר. אז הם הבינו את זה, ולכן הם נתנו את אותו פטור או מס מחזור של 10% על מנת, בהשכרות בשוק הדיור, על מנת שסוחרי הדירות לא ישלמו יותר, אוקיי?
לא
עכשיו,
זה.
אני לא אומר, אפשר היה לעשות למשל השוואת מיסוי, אוקיי? אבל צריך שיקרו שני תנאים בשביל זה. אחד, שיהיה מספיק דירות להשכרה, כן?
אתה אומר כאן את המרכז, הרי אם יהיו הרבה דירות להשכרה, כל השוק מתנהל אחרת.
ושתיים, זה שהמדינה תשלוט במרכיב מרכזי משוק השכירות, מה שכיום לא קורה. ואז היא יכולה לשלוט בו, כי אז היא יכולה לא לעלות, גם אם יש מיסוי, הרי היא לא משלמת אותו, אז היא הייתה יכולה לסדר את העניין הזה. עכשיו, צריך רק בשביל לסבר את האוזן, אם בישראל 3-4% מהדירות הן בבעלות ציבורית, בשוק ב-OECD אנחנו מדברים על 15% בערך. זאת אומרת שבישראל סדר גודל של 300-400 אלף דירות היו צריכות להיות בבעלות ממשלתית או בעלות עירונית. אם זה היה המצב, אז הממשלה יכלה לשלוט בשוק השכירות, שהוא הפתרון האלגנטי, אגב, להפחתת מחירים, כי אם אתה מייצר לאנשים אופק, אז אתה גורם להם, כן, לא לרצות לקנות דירה. הם לוקחים את הכסף שלהם בהנחה שיש להם חיסכון ומשקיעים אותו בהשקעות אחרות, אם זה בעסק, אם זה בשוק ההון, אם זה בפקדונות סולידיים, כל אחד מה שהוא
אוהב. אנחנו רואים מה קורה בארצות הברית.
יפה. אז עכשיו, אם אנחנו, אחרי שאנחנו פילחנו את זה, כנסת זה עוד פעם, זה סוג של תמונה של הממשלה, החלטות והצעות שונות. הבעיה היא שמה שקורה עם פוליטיקאים, זה שכשהם מגיעים, אתה יודע, שממנים מישהו להיות שר בריאות או לא נהיה רופא, ושממנים מישהו לשר אוצר או לא נהיה כלכלן, ושממנים מישהו לשר ביטחון אפילו, הוא לא הופך להיות רמטכ"ל, כן? בסוף הפוליטיקאים הם פוליטיקאים מקצועיים, אבל הם פחות מבינים בתחומים שהם אמונים עליהם.
זה הבעיה העיקרית
שזה. ואז הם צריכים להישמח על הפקידות. עכשיו אני ראיתי את התהליכים האלה קורים בכנסת, איך מגיע פוליטיקאי פופוליסט ואומר, אני אעשה ואני אשנה, ואז באה הפקידות ואומרת לו, תקשיב, החברים שלך לממשלה ובכנסת, הם יאכלו לך את הראש, ואם אתה תיכשל, הם יצליחו בלי לעשות כלום. אז אנחנו נשמור עליך, ואנחנו היחידים שיכולים לשמור עליך, אתה תזרום איתנו, ואנחנו נגרום לזה שאתה תצליח, או לפחות לא תיכשל. וזה הרצון שלנו, ולכן אתה רואה הרבה מאוד רפורמות מאוד גדולות. אתה יודע, מי שעכשיו עושה את זה בצורה הדרסטית, הדרמטית ביותר, ובצורה מובהקת, וגם שם את זה על השולחן, זה שר האוצר. הוא אומר, אני לא הולך נגד הפקידות המקצועית אצלי. הם יחליטו.
דרך אגב, הכל. זה מה שהוביל גם את כחלון. כחלון בעצם אימץ תוכניות מגירה שמבפנים אמרו לו בוא נעשה אותם והם יהיו הנכונות.
תראה, כחלון, אני לא יודע להגיד אם כחלון הוא פוליטיקה יותר טוב או פחות טוב מליברמן, במבחן התוצאה היום הוא לא בפוליטיקה, אז הוא כאילו קשל, אבל
שניהם כושלים אותו דבר.
אבל הוא היה פוליטיקאי, כאחד ששוחה במסדרונות השלטון, אני מדבר, עזוב אותה לשאוב את האלקטורט מהעם. אני מדבר על להתנהל בתוך המערכת, הוא היה פוליטיקאי טוב. ליברמן זה שינוי של 180 מעלות אצלו, כי זה הפעם הראשונה שהוא בא ואומר הפקידות פה תחליט, ונותן גיבוי מלא גם למנכ״ל שלו וגם לראש אגב תקציבי ולכל האחרים. פחות נוגע בנדלן, זה דווקא מראה לי שהוא כן פוליטיקאי טוב, כי הוא מדבר על נדלן רק שהוא נשאל עליו, הוא לא לוקח אחריות על התחום.
כן, אבל אנחנו רואים את הפעולות שהוא עשה לנו.
כן, אבל עוד פעם, זה חוזר לאותם פתרונות שנוסו לא בהצלחה בממשלות קודמות,
כן,
כי
ראה,
זה מה שהפקידות יודעת. כן, אגב, כשאתה מסתכל,
הוא ראה מה שכחלון עשה ב-2016, שהוא עשה את המס 8%, הרי ראינו מה קרה. קודם כל, זה לא עצר את שוק הנדלן.
כן,
זה לא נכון. עצר. ב', זה זרק הרבה אנשים כן לחול, ושזה, גם על זה יש לי הרבה מה להגיד.
כן.
אבל אנחנו הבנו שבעצם בסוף מי שילם את זה?
כן, אבל הנסיבות
שילם את זה האזרח הפשוט
צריך
בסוף.
צריך לשים לב שהנסיבות השתנו קצת, כי צריך בחיים צריך גם מזל. איך שחמי זכרו לברכה היה אומר, אתה צריך 90% מזל ו10% שכל.
חד משמעי.
וב10% שכל, מה שאתה צריך לעשות זה לעזור למזל. לעזור קצת למזל, שהמזל ירוץ. אז השילוב הזה של העלאת מס הרכישה למשקיעים, עם העלאת ריבית ואם העלאות ריבית הרבה יותר דרמטיות ושיעורי ריבית הרבה יותר גבוהים בחול, אז כבר המשקיעים פחות יכולים ללכת לשם היום, אוקיי? כי העלות גיוס הכסף בחול היא הרבה יותר יקרה עבורם. בעוד שבישראל, למרות העלאות האחרונות, שאנחנו עומדים ב-2% ריבית בנק ישראל, 3.5% ריבית פריים, אתה יודע, אתה לא, בוא, נעשה איזה, נעשה למאזינים שלנו, הצופים שלנו, נעשה להם איזה חשבון קצר, עם התשואה הממוצעת, עוד פעם, אני יודע שממוצעים בשוק הנדלן זה דבר שגוי מיסודו, אבל אם נעשה ממוצע, אז התשואה השנתית הממוצעת מנכסי מגורים היא נעה סביב 3.6%.
זה בפריפריה, לא במרכז.
עכשיו, אם אני מוגבל מבחינת בנק ישראל ל-50% משכנתא, 50% הון עצמי, זה אומר שעל הכסף שלי אני עושה 7%. אז עדיין העלאות הריבית האלה הן עדיין לא מדגדגות את המשקיע הקלאסי, את המשקיע המתוחכם, את מי שמבין. זאת אומרת, הוא עדיין אומר לעצמו, עדיין אני יכול להרוויח פה על הכסף הרבה יותר מכל, וזה בתנאי ובהנחה שהבנקים לא מעלים, והם לא מעלים, אפשר לסמוך עליהם תמיד שהם ייקחו לעצמם את הרוב, הם לא מעלים את הריבית על הפקדונות בצורה דרמטית כמו שהריבית עלתה.
אבל איך משפיע כאן, ואתה יודע מה, בוא
נגיד את זה,
איך משפיע עליית הריביות שאנחנו חיים חווים במשק?
עוד מילה אחת, שאני הפכתי לשמי בשנת 1995, זה 27 שנה עכשיו, הריבית במשק עמדה על 17%, ויכולת לקבל בפקדונות שקליים 9%, אוקיי? אז זה כבר משהו שמרעיד לך את אמות הסיפים, למה? כי אתה נמצא במקום שבו אתה מקבל בבנק יותר מאשר מה שאתה מקבל על ההון העצמי שלך שמושקע בדירה. כיום המצב הוא אנחנו עדיין לא שם, אנחנו עדיין מקבלים בדירות בממוצע פי 2 ואולי פי 5 ממה שאני מקבל על פיקדון דומה בבנק.
כן, אבל מצד שני אני צריך להיות ערוך לשלם בשוטף את הריביות שעכשיו עלו.
בסדר, אז אני עוד פעם, אנחנו מדברים כרגע על משקיעים, אנחנו נעבור לצרכני הדירות העיקריים, שזה מחוסרי דיור ומשפרי דיור. שם פגעו בהם, כי תמיד פוגעים פה בחלשים. אתה יודע, יש איזה ביטוי שאומרים שכלבים גדולים אוכלים ראשונים, אז תמיד את החלשים פוגעים בחלשים, כי זה קל. כי כשאתה ממסה את משקיעי הנדלן ויש פחות דירות להשקעה ובחירי השכירות עולים, אז מי שמשלם את המחיר זה החלשים ביותר.
דרך אגב, זה מה שקרה בחוק דירה שלישית, שהיית חוק דירה שלישית, ואתה יודע, ברגע שבנובמבר, אני חושב זה היה 2016, פרסמו את העתירה והשם שלי עלה, וצחי קווטינסקי, כמו שאתה יודע, אני היחידי בכל העולם, היה ויהיה כנראה, וכל העולם הגיע אליי, ובאמת, 3 חודשים הייתי עסוק בלענות לאנשים לטלפונים, לעזור להם. זו הסיבה שגם הקמתי את הזום נדלן בתחילת הקורונה. ואז הבנתי שאנשים העלו את הסחירויות לאנשים, היו כאלה שעשו את זה באכזריות, היו אנשים שאנחנו נקרא אותם וכל מיני כאלה, זה היה אפילו גועל נפש. אבל זה גרם לעליית, איך אמרת קודם? בפגיעה באזרח החלש, שבסוף שילם, בסוף שילם כן. סתם, אבל זה היה נורא,
נכון, נכון.
זה עכשיו, אגב, גם ה-8% זה
לסחירויות. עכשיו בואו ננסה קצת, ננסה באמת בשתי דקות למפות את ה... אחרי שמפינו כאילו את מפת האינטרסים והבנו שלמעשה חוץ מאיזה 2-3 אמיצים, שלא לומר מתאבדים שיעים, שמעוניינים להפחית את המחירים פה, לרוב האוכלוסייה האמיתית, בסיסית, אין איזשהו רצון להפחית את מחירי הדיור, אוקיי?
גם לבנקים אין. לבנקים יודעים שהם לא רוצים שיקרה להם, למרות שפה הם מוגנים, שבניגוד לסאפריים, שזה היה שירדו המחירי הנדלן, אבל, ולא היה להם את הביטחון האישי, פה הבנקים מוגנים בביטחון אישי, הרי הם בודקים אותנו והם, לפני שהם בודקים את הנדלן, אבל לבנקים אין רצון שערך הדירות ירד, ואז הם יהיו בחסר מול המשכנתאות שלהם.
אני חושב שזה נכון, אבל אני לא חושב שהבנקים מודאגים, אני חושב שמהמדיניות אשראי פה היא שמרנית יחסית, ואני לא רואה דירות שעומדות ריקות, אוקיי?
לא, בגלל שיש חוסר.
בדיוק. עכשיו, אם אנחנו מדברים על החוסר, אז מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על 60,000 יחידות דיור לפי יעדים ממשלתיים, שצריך לייצר פה בשנה. זה אומר סדר גודל של מנדט בשנה. אוקיי? אבל המנדט הזה מסתדר. חלק קונה, חלק יש לו ירושות, חלק עשה כסף בהייטק וקונה. יש כל מיני דרכים, זאת אומרת, אנחנו לא רואים עדיין את אלה היחידים שאמורים להיפגע מהמצב הזה, אנחנו לא רואים אותם עוד במספרים הגדולים. אין פה איזו שכבה ענקית של מחוסרי דיור במדינת ישראל. יש פה שכבה שהיא נעה סביב 25% של אנשים שקשה להם. מתוכם אני מעריך שמשהו כמו חצי זה אנשים שלא יכולים לקנות דירה. זאת אומרת, הם לא, החלום הזה בכלל לא קיים אצלהם, כי אין להם טעון העצמי והם עסוקים בהישרדות.
הרבה מאלה אני קונה דירות להשקעה בפריפריה.
אז זה ברמת המצווה אפילו. ועוד בערך חצי זה אנשים שיש להם עון עצמי והם מתלבטים והם כמובן מחכים. לצערי, מי שחיכה והמצב רק הולך ונהיה יותר גרוע, אז
כוח הקנייה שלו ירד.
כוח הקנייה שלו ירד, הוא צריך להתפשר על הנכסי נדלן שיכול לקנות.
אתמול שאל אותי זוג שאתה יודע, הם מחזיקים, הם אלה שבדיוק שייכים לקבוצה הזאת, שהם כבר שנים מחכים והם לא... הם אומרים, אולי זה ירד, שמבטיחים כל הזמן שזה ירד. ושאלו אותי, בסוף הייעוץ שעשיתי להם, שאלו אותי, אתה חושב שזה הזמן? אמרתי להם, לא, אני חושב שכדאי שתחכו, ואז אתם תקנו אולי צריף בסוף את הצריף של דמרי, בגלל שאתם באמת הכוח יראה.
אז אני חושב שדווקא התקופה הזאת זה הזמן, כי אני מאמין בלשחות נגד הזרם, כי עכשיו אפשר לקבל את המבצעים היותר טובים. אמנם על מחירים יותר גבוהים, אבל לפעמים במבצע טוב, או במציאה, או במישהו שנלחץ, או מישהו שלחוץ על כסף, אתה בהחלט יכול לייצר היום מצב שאתה חוזר שנתיים אחורה במחירים, וזה נראה היום חלום רטוב, בטח כשבשנה האחרונה הם עלו מעל 18%. אבל אם אני עכשיו חוזר ואנחנו צריכים באמת את השאלה הזאת, בוא נפרק אותה וניתן תשובה לאנשים מהר, אז זה הולך ככה. מצד אחד יש לנו העלאות ריבית, שאנחנו עוד לא יודעים לאן הן הולכות להגיע, והן פועלות בכיוון של מיתון מחירי הדיור, אולי אפילו בהמשך הפחתה שלהם. זה תלוי באינפלציה, זה לא תלוי בשוק הדיור, זה תלוי במה יקרה בעולם, וזה תלוי במה יקרה פה. ושיתפרסמו המדדים הבאים, אנחנו נדע בדיוק לאן הולך בנק ישראל בעניין הזה.
אתה חושב שזה ימשיך לטפס?
אז אני חושב שאם יהיה באמת מדד שלילי, והמדד הבא גם יהיה לו מדד גבוה, אז יקשה על בנק ישראל לעלות יותר מחצי אחוז נוספים.
שסך הכל הוא נלחם עם הריבית נגד האינפלציה.
כן, בהחלט. ושם הוא יצטרך לעצור, והכלי הזה של ריבית הוא כלי רב עוצמה, אבל אנחנו עדיין לא נמצאים ברמות שבהם הוא הופך להיות כלי רב עוצמה. אז זה סכנה ראשונה, או למעשה סיכוי ראשון למי שמחפש או מחכה לירידות מחירים. הדבר השני שצריך לחשוב עליו זה הנושא של באמת העלאת מס רכישה למשקיעים. הוא נותן איזשהו אפקט, למרות שיש על זה ויכוח. אתה יודע, יש קבלנים שטוענים שהירידה הזאת עכשיו שאנחנו רואים בכמות העסקאות נובעת מפחות דירות שקיימות בשוק. הלמ"ס אומרת שזה לא נכון, שכמות הדירות דווקא עולה, הדירות החדשות. זה נובע מזה, וזה נובע משיטת הספירה של הלמ"ס, שמדברת על זה שהיא לא סופרת דירות שנמכרות על הנייר, והקבלנים טוענים ששיטת המחירה הזאת, בטח בתקופה המטורפת הזו, היא התחזקה משמעותית. זאת אומרת, יש הרבה מיותר דירות שנמכרות על הנייר, ועל המס לא סופרת אותה במסגרת העסקאות שהיא סופרת.
אני עוד פעם, תתקן אותי, אולי זה נתון שאני לא בקי בו, אבל לדעתי כמות הדירות שנמכרות על הנייר ירדה, בגלל שהקבלנים מחכים עם הפרויקטים, מחכים עם המחירות, כדי למכור בעליית ערך.
אז רמת התחלות הבנייה עלתה, אבל יש גם פריסה יותר ארוכה של משך הבנייה, אז אנחנו לא רואים סיומי בנייה שעולים, שזה מה שחשוב בשיעורים של ההתחלות בנייה, אבל כמו שאני אומר לך, הקבלנים אומרים, אתם לא סופרים לנו את הדירות שאנחנו מוכרים על הנייר, ואנחנו הגדלנו משמעותית מאוד את הפלח הזה, כי היום הרבה מאוד אנשים רוצים זה, וגם בגלל רמת המחירים הגבוהה, אנחנו רוצים לשריין את עצמנו. שוב, גם כאן אין שוק נדלן אחד, ובאמת יש מקומות שזה אנשים לא מבינים על מה מדובר. אתה יודע, איפה שאין סחורה בכלל חדשה, או שהסחורה החדשה היא באופן יחסי מועטה, אז הדבר הזה אין לו נגיעה אליו בכלל, כי שם נמכרות בעיקר דירות יד שנייה, ושם זה תלוי ברמת הביקוש ורמת היצעים. יש שכונות שלמות שכל דירה שתוציא לשוק תיחטף בשנייה. אבל מס רכישה למשקיעים בתוך כותרת, בתור איזה עוד משהו שיכול להשפיע על מחירי הדירות בכיוון למטה, לא הייתי מזלזל בו, כן צריך לומר אותו, זה בהחלט משהו שצריך לחשוב עליו, אוקיי? אז זה הדבר השני. נושא נוסף שאולי אפשר לחשוב עליו, זה כל מיני צעדים שהממשלה מתכננת, רפורמות, הגדלת כמות הדיור, כמות יחידות הדיור, כל הדברים האלה בהחלט יכולים להשפיע, זה לא השפעה מיידית.
האם לא נכון ללכת על יותר דיור להשכרה, לעצור את המכרזים של הדיור למגורים, לעצור אותם?
כן.
בגלל שכבר עצרו אותנו, משקיע הנדלן, ופשוט עשו חוסר, הרי אין היום מה ששוכחים.
כן.
שבסוף אנחנו, כשאנחנו קונים את הדירות להשקעה, אנחנו קונים את זה שמישהו יגור שם, זה לא בשביל להשאיר אותם ריקות. האם הצעד של לעצור רגע לרגע את המחירה של דיור למגורים, וליצור דיורים להשכרה, זה לא צו השעה?
תראה, אז כמו שאמרנו, אנחנו נחזור על זה, בסוף בסוף, הכסף משיווק קרקעות חוזר לציבור, אוקיי? הוא חוזר לציבור באופן שבו ישראל מחזירה את החוב החיצוני שלה. זה לא כסף שנספר בתוך תקציב המדינה. ולמעשה ברור שלמרות שהיום זה המצב קצת השתנה, אבל ברור שקרקע שמיועדת לדיור להשכרה שווה פחות. היא לא שווה היום הרבה פחות, אבל היא שווה פחות. בגלל המצוקה היא לא שווה הרבה פחות, אבל היא שווה פחות. עד לא מזמן התחלנו לראות...
היא לא שווה פחות, היא תימחר בפחות.
כן.
היום שהיזמים קונים נכסים למחירה, דרך אגב לא תמיד הם מחשבים, ואתה רואה את זה כנראה בדוחות אפס וכאלה, לא תמיד יש את המקום של הרווח,
כן.
הם מגיעים לאיזונים, אבל שווה פחות, היא לא נועדת למחירה, היא נועדת להשכרה והיא מחושבת לפי התשואה.
כן, בוא נסביר את זה בשתי דקות, אם אני יזם ואני קונה קרקע עם דירות למחירה, אז אני ממנף את הפרויקט בבנק, אני בונה את הדירות, אני קונה את הקרקע במזומן, אני בונה את בפול פרייס, אני בונה את הדירות, בחודשים האחרונים זה היה פול פרייס. אני בונה את הדירות במימון בנקאי, ואני מוכר אותם, ואז אני נפגש עם שורת הרווח שלי יחסית מהר, תוך 30 חודש, 35 חודשים, אוקיי? כשאני בונה להשכרה, אני למעשה עושה עסקה פיננסית. נכון. כי אני בונה 20 שנה קדימה, 25 שנה קדימה, אני צריך להשקיע את הכל היום, ומתחיל להכניס כסף מדי חודש, כי אני מזכיר, למרות שבמכרזים היום זה משולב, ויש גם מחירות, וזה גם העלה את שיעורי התמורה שמתקבלים. מה שקרה זה עכשיו, שיעורי הריבית יכולים לשנות את זה. זאת אומרת, מצד אחד בנק ישראל מעלה את הריבית, ואולי זה טוב למי שמחפש לקנות דירה וחושב שהמחירים ירדו. מצד שני, זה גורם לפחות פרויקטים להשכרה לצאת לפועל. צריך להבין, היום עומד ראש ממשלה שהוא זה שהקים את חברה דירה להשכיר, ולמעשה החברה זוכה לעדנה ולתמיכה. החברה הזאת הייתה צריכה להיות, למעשה, כשאורי שני לקח אותה לידיים, היא הייתה צריכה להיות החברת נדל"ן הכי גדולה בישראל. היא הייתה אמורה ליזום, היא הייתה אמורה לקבל שטחים מניבים בתוך כל פרויקט כזה להשכרה. היא הייתה אמורה להפוך לקונגרולומט, מפלצת של נדל"ן למגורים להשכרה. הפעילות שלה בתקופתו של כחלון, שהיה לו אג'נדות אחרות, ירדה. אתה יודע, הרי גם כל פוליטיקאי בא רוצה להטיל את ה... לייצר את המורשת של עצמו. אז כל הזמן מנסים להמציא משהו חדש. שים לב שהשרים שהם מתחלפים, הם עכשיו חוזרים לתוכניות של שר, הם מדלגים שר, כאילו שזה לא היה תוכניות של השר הקודם, זה שלפניו זה כבר בסדר, כי הציבור הספיק לשכוח. אז בואו נחזיר את מחיר מטרה, בואו נחזיר את מחיר למשתכן, בואו נקרא לזה דירה בהנחה, בואו נמצא לזה שם חדש, נמתג את זה מחדש, ונמכור את אותה סחורה בלויה במלבושים חדשים. אבל, שים לב, מול הדברים האלה שדיברנו על ירידות מחירים, התמתנות במחירים, יש לנו את כוחות השוק שפועלים בדיוק בכיוון ההפוך. המשקולת הגדולה ביותר היא משקולת ההיצע. יש בעיה של היצע גם ברמה של הכמות וגם ברמה של האיכות. אם אני צריך להסביר את זה למאזינים שלנו, לצופים שלנו, שיזכרו שלפני לא הרבה זמן, 3-4 חודשים, דיברה הממשלה על 35 אלף דירות בהנחה שייצאו עוד השנה. אנחנו כיום עומדים על סדר גודל של 16, אולי 20.
אתה יודע, כן? חסר לי נתון, אולי אתה תשלים לי אותו. מהדיור למשתכן, שנמכרו בערך 70 אלף דירות, כמה דירות נמסרו לאנשים עד היום?
מספר אלפים בודדים.
אנחנו מדברים על אחוזים מאוד כן, קטנים.
נכון.
אתה מבין? זה האבסורדים שמה קורה. אמרתי, נכון. שואל אותך שאלה, אתה יודע, אנחנו נקרא את הסוף. האם, אתה יודע, בזמנו שטייניץ, אחד הדברים שהוא עשה, הוא העלה רעיון טוב, הוא איש חכם, הוא אמר, בוא ניתן למכור, אז היה פטור, עד 2014 אפשר היה למכור כל 4 שנים דירה בפטור. וזה לא היה נכון. אני אומר לך שזה חוק לא הוגן, בגלל שלא מחליפים דירות כל 4 שנים למגורים. זה נתן איזה כלי למשקיע הנדלן להרוויח יותר כסף. אבל מה יקרה עם היום? תבוא הממשלה ותגיד, בואו חברים, יש לכם דירות להשקעה? יש לכם דירות שאתם מחזיקים? כנראה גם עשיתם רווחיות גדולה. בואו תשחררו, אני אתן לכם פטור ממס.
אתה מתפרץ לדלת פתוחה. אני הרבה פעמים אמרתי שזה משהו שצריך לעשות עכשיו, הוראת שעה, להגביל אותה בסכום.
הוראת שעה, בדיוק.
שלא אנשים יעשו אקזיטים ב-15 מיליון שקל לדירה.
לא, לא מדבר באמת... על הדירות של ה-50 כן, מיליון. כן. אותם אנחנו לא צריכים לשוק.
נכון.
הדירות שאנחנו צריכים
אז
לחפשים.
אז אמרתי, זה לחשוב מחוץ לקופסה, זה לעשות את זה. כשאתה מדבר עם האוצר, הם אומרים שהם ניסו את זה במסמותה ובדרכים אחרות. זה לא עובד בהצלחה. כך הם טוענים. שזה לא ממש מוכיח את עצמו. צריך לזכור, גם הפטור לארבע שנים היה נכון, וגם הפטורים שנתנו לדירות מגורים היה נכון. ולמה? ואני חושב שעל דירת יחיד לא היה צריך להגביל את הפטור ל-4.5 מיליון שקל. אני רוצה להסביר למה. מקבלי החלטות בשנים עברו היו הרבה יותר חכמים. פשוט פופוליסטי זה להטיל מיסים. כן? Hang the rich. בוא נעשה. אבל הם לא מבינים שמה שראו מקבלי החלטות... זה את שרשרת המזון. את אותו זוג שמחזיק בדירת 5 חדרים, שמוכר אותה ועובר לפנטאוז, הדירת 5 חדרים משתחררת לטובת מי שהיה בא מ4 חדרים. אותו דבר, 3 עולה ל4, 4 עולה ל3, 3 עולה ל4, 2 עולה ל3, ואז בסוף משתחררת למטה דירת 2 חדרים לזוג צעיר. שזה היה המטרה של כל הניעות הזאת.
נכון.
היום, כשהשחלוף, עלות השחלוף היא מאוד יקרה, כשאתה מכניס פנימה גם מס רכישה, בטח ברמות הגבוהות, אתה מכניס פנימה גם מס רכישה, שכר תריכת עורך דין, שכר תריכת מתווך, שמי, כל מה שאתה צריך, שיפוץ, אנשים... פשוט נצמדים לנכסים שלהם. וכשזה קורה, זה משאיר את השוק לאותם יד שנייה עם הזאבים שמסתובבים שם ומחפשים לעקוץ, וליזמים וקבלנים שפשוט הם מייצרים יש מאין ומוכרים את זה, וכשהם משלמים הרבה על הקרקעות, אז הם מוגבלים מבחינת מחיר המחירה גם כלפי הבנק, והם חייבים למכור את הדירות ביוקר. לא חכם. אתה לא רוצה לתמרץ שוק, ואתה לא עושה את זה בשום שוק אחר בכלכלה, שאתה לא מתמרץ שוק באמצעות מיסוי. מיסוי גורם
לצמצום
ודיכוי השוק. הוא לא יכול לגרום לפריחה של השוק. אתה מבין? אתה לא... אם תמסה... בוא נדבר על איזה פשרות אבסורדית, שאתה ממסה את הלחם פתאום ב-50%, אז זה לא שאנשים יצריכו יותר לחם. וזה לא שיצרנים ייצרו יותר לחם, היצרנים ייצרו פחות, והציבור יצרוך פחות לחם. עכשיו, ברור לך שבלחם זה לא יעלה על הדעת, אז איך אתה עושה את זה במוצר שהוא מוצר בסיסי אחר, שזה שוק הדיור, כי הרי קורת גג כולם חייבים באיזושהי צורה. אז יש לנו, כמו שאמרנו, בצידה השני של המשוואה, את ההיצע. מבחינה איכותית, אני אומר לך, המדינה בבעיה מאוד מאוד גדולה, היא לא יודעת לייצר דירות איפה שצריך, היא מייצרת דירות איפה שיש לה. היא הולכת קרקעות חלקות, ריקות, טאבולה רזה, ומתכננת אותם, ושם היא אלופת העולם, בלאשר תוכנות מהר.
אבל גם אז היא שוכחת לעשות תעסוקה,
כן,
ותחבורה,
ומי,
ופנאי.
ומי רוצה את זה? גם מי רוצה? תשמע, בסוף אתה לא קונה קוביית בטון, אתה צריך גם חיים שיהיו לך מסביב, אם באמת אמר כמו שאמרת, ושירותי בריאות וכל מה שצריך. אז זה ברמה האיכותית, ברמה הכמותית, אני גם לא רואה שינוי. תראה, בסוף, לא מייצרים, אז אתה אומר, אוקיי, אז עכשיו יש לי מגמות שפועלות בשוק, שלא קשורות לשוק הנדלן, שפועלות בכיוון של הפחתת מחירי הדיור, אבל אם אני לא אתמוך אותן מצד שני, בהיצעים שלפחות יספקו את הביקוש השוטף, כן? אז אנחנו נמצאים בעוד מדרגה, אז אנחנו נדשדש עכשיו, אז הדשדוש אולי יהיה טיפה יותר ארוך בגלל הריבית, אבל בסוף המחירים יעלו, ועכשיו נוסיף לזה עוד נדבך, שזה האי ודאות הפוליטית והטקו הפוליטי שמתקיים פה כבר בשנים, ב3-4 שנים האחרונות, בשביל להבין שא' אנחנו לא יודעים איזה ממשלה תקום, וב' יותר חשוב, אנחנו לא יודעים כמה היא תתאבד על שוק הדיור, כי הרקע שעליו היא תקום יכתיב את הצעדים שלה. אם היא תקום עוד פעם על רקע ביטחוני, ועל רקע של מתח של דת ומדינה, אז זה אג'נדה שפחות מעניינת, ואז מי שיכנס לאותה ממשלה ידאג לציבורים שלו, כן? אנחנו, כי כמו שאמרתי, הרי זה לא איזה אטרקטיבי שוק הדיור. שוק הדיור הוא ממש לא אטרקטיבי. הוא לא אטרקטיבי לפוליטיקאי לעסוק בו, אוקיי?
ושהוא רואה גם, הפוליטיקאים בסוף רואים שזה בסוף מקלקל להם.
בדיוק, בית כברות פוליטי.
אנשים הבינו שבצעדים, בדרכים, וכל הפוליטיקאים חוו את זה, הבינו שהדברים, אוהד, תקשיב, אנחנו כבר, אתה יודע, הרבה מעבר לזמן, תאמין או לא, ואנחנו שנינו יכולים לדבר 10 שעות, ואותך בכלל אי אפשר, חשבתי שאני מדבר הרבה, אותך אי אפשר לעצור, ויש לך, אתה פשוט אנציקלופדיה של ידע. אני חושב שקצת עשינו סדר לאנשים, למרות ש... אני חושב שהשאלה, אם בסוף ירדו המחירים, אני חושב שהתשובה היא ממש לא. לא בקצב הזה של התנהלות שוק הנדל"ן. לא, אין סיבה.
אם יש צמיחה בשוק, הדירה היא מוצר בשוק, היא תעלה, היא חלק מהצמיחה.
כל זמן, אני, אתה יודע, אני רק אגיד לך בסיום, שאני בכלל אמרתי ש... הדבר הנכון לעשות בנדלן זה לקחת, לבודד את שוק הנדלן מהפוליטיקה, להפוך את זה למשהו, לאיזה משרד שהוא א-פוליטי, ולתת למישהו שהוא מקצוען נדלן לנהל את שוק הנדלן, שתחתיו, יהיו כל הפעולות של הזה, כולל הנגיד, כולל שר, לא, שר שיקון, כולל רמי, רשות מקרקעי ישראל, כולל כל הגופים, הוא יקבע את האסטרטגיה, ומשם אז זה יכול להיות צמיחה.
יש רק אחד כזה. הנשיא צ'י בסין.
בראבו, עלק. פה לא יקרה דבר כזה. אז אוהד, לא נראה לי שזה פעם אחרונה שאנחנו מדברים מול מיקרופונים שלי. אתה בטוח לא מול מיקרופונים, אבל מול מיקרופונים שלי. אני מאוד אשמח אם נעשה מדי פעם איזה, אפילו בזום.
בהחלט.
נעשה איזה רענון כזה, דוח מצב. אז אני ארשה לעצמי לפנות אליך, והמון המון תודה על הזמן שפינית.
תודה לך.
ואנחנו נמשיך להיות חברים.
בהחלט.
עוד נעשה ותמשיך לעשות את מה שאתה עושה. אתה עוזר לנו להבין את שוק הנדלן, ותודה רבה לך.
תודה לכם.